ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף להסבר פשוט והנלמד, אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שלישי, פרק המניח, לקראת הרבע האחרון של דף חף זין עמוד א'. המניח את הקד ברשות הרבים, תשימו לב שכבכבנו את המילה הזאת, הקד, הוא בא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. ואם הוזק זה שנתקל, ואם הוזק בה, בעל החבית חייב בנזקו. שמתם לב שכבכבנו גם את המילה החבית, והגמרא תמה, פתח בקד וסיים בחבית, הרי כל המשנה עוסקת בקד, אז מה קרה שהתנא שינה את המילה מקד לחבית? ויש, אתם רואים צורת משולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה ציינו משולש וכתבנו בירור לשון חבית קד דרך שלושה מקורות שפתחו באחד מהם, ובהמשך מוזכר את השני. אז תופעה דומה אנחנו רואים בהמשך הגמרא עכשיו. ותנן נמי, זה משנה בהמשך הפרק, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. שני אנשים הולכים בכביש, אחד נושא חבית ואחד נושא קורה, נשברה קדו של זה בקורתו של זה, פטור. כעת אנחנו לא לומדים את זה כדי להבין את המקרה לגופו, אלא הניסוח. ושוב פעם, בתמיהה, פתח בחבית וסיים בקד, הרי המקור הזה שבמסגרת עוסק באיכשהו פתח בחבית. מה קרה שהמשך דבריו של התנא מדבר על שבירת קדו? למה לא שבירת החבית? ותנן נמי, זה בא בחביתו של יין, וזה בא בחדו של דבש. שוב פעם, לשים לב על המילות המובלטות, כמו כאן קדו, אחר כך נתייחס להדגשה מתחת לדבש, אבל בינתיים אנחנו רואים שיש שני אנשים, אחד נושא חבית יין ואחד בקד דבש, נסתקה חבית של דבש ושפך זה יינו, כאילו לרוקן את החבית של היין והציל את הדבש, בתוך אותו חבית ריק הוא הציל את הדבש מהכלי שהכיל אותו, הציל את הדבש לתוכו, אין לו אלא סחורו. אנחנו שוב פעם לא נתעכב על תוכן העניינים, אלא מה קרה פה? פתח בקד וסיים בחבית? אותו שאלה. תשובה, אמר רב פאפה, היינו קד, היינו חבית. בעיקרון הם אותו דבר. למאי נפקא מינה? מה אני צריך לדעת שקד וחבית זה אותו דבר? למקח וממכר. רש"י כותב, למקח וממכר, שביד המוכר לתת לו איזו שיוצא, ואפילו התנה עמו חבית ומשמע גדולה, נותן לו קד שהיא קטנה. הגמרא ממשיכה בעניין הזה לברר. אמרת שיש נפקא מינה לגבי מקח וממכר, הוא כמו שרש"י הסביר עכשיו, איך היא דמי? היא למה באתרא דקדה לא קראו חבית, וחבית לא קראו קדה? אם זה מקום שלא, איך אומרים, משתמשים בשני מילים לאותו דבר, אלא קד, כמו שרש"י אומר, זה כלי יותר קטן, ולא, אף פעם לא קוראים לכלי הזה חבית, וכן ההפך. אז איך אתה יכול לומר שנפקא מינה למקח וממכר, כמו שראינו מקודם, שהמוכר יכול להחליט איזו שירצה? הרי בן אדם הזמין מהספק קד, או הזמין ממנו חבית שהוא כלי גדול, הספק לא יכול לתת לו קד, לא צריכה, דרובה קראו לקדה קדה ולחביתה חביתה, ויקנמי יש מיעוט באוכלוסייה שם באותו אזור, תקראו לחביתה קדה ולקדה חביתה. מהו דתמה? זיל בתה רובה. היה מקום לחשוב שהעסקים והזמנות ייקבעו לפי הרוב, ואם לפי הרוב אדם הזמין חבית, הספק לא יכול לתת לו קד, כי ככה זה אצל רוב אנשים שלא משתמשים בשני המילים לאותו כלי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כמה שמלן, מה שאנחנו לומדים מכאן, שדאין הולכים בממון אחר הרוב. רשי כותב לשואר ישנה, אין הולכים בממון אחר רוב, היכה דמסתף גלן מלטה, כגון אחר, אם יש איזושהי ספק, כמו כאן, אדם הזמין חבית. עכשיו, אני לא, בתור ספק, לא ברור לי ב-100% מה הוא רוצה, הכלי הגדול, הכלי הקטן, אז במקום כזה, שיש ספק, אז לא קובעים לפי הרוב. ורשי מביא עוד מקור, עוד דוגמה לזה, אבל אנחנו נסתפק בזה. ממשיך הגמרא, ממה שראינו במשנה, הוא בא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. במשנה ראינו שמישהו הניח את הקד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה ושבר את הקד המונח ברשות הרבים, אותו ששבר אותו לא חייב לפצות בעל הקד על שווי הקד. עמי פטור. למה פוטרים את הבן אדם? הרי הוא שבר כלי של חברו. איבאי אלי ליוני ומזל. אדם צריך לעיין איפה ואיך הוא הולך. אם הוא שבר כלי תוך כדי הליכה שלו, זה אשמה שלו. אז בסופו של דבר, השאלה למה פטור? אז כדי לתת מענה לזה, אנחנו נראה את מספר גישות. ארבע במספר, אנחנו רואים מעוין, ואם סוקרים את הדף עד שליש הראשון של הדף, תראו ארבע מעוינים, וכתבנו בשוליים ארבע דעות למה פטור נתקל ששבר החבית במשנתנו. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמרי דבי רב משמי דרב, בממלא רשות הרבים כולה חביות. פשוט אותו הולך רגל לא היה לו ברירה. מדובר פה בבעל חביות שפשוט חסם את הדרך בפני הולכי רגל. אז מה אתה רוצה? אז בן אדם שבר את החבית. ושמואל אמר, באפילה שנו, כל הפטור זה בגלל שמדובר במקום חשוך, אז הוא לא ראה, זה נקרא לזה מין אונס בדבר. רבי יוחנן אמר, בקרן זווית. מה שהיא אומר בשורה שלישית, בשורה רביעית מלמעלה, בקרן זווית, כשנכנסים ממבוי למבוי מן הצד, היא ניחה בצד המבוי אצל הקרן. זאת אומרת, אדם בא לפנות ממבוי אחד, והוא פונה, נקרא לזה פנייה של זווית 90 מעלות. אז הוא פונה פנייה למבוי שני, וכשזיר זה פניו לא ראה אותה. אז בפנייה הזאת הוא לא ראה את החבית. אז לכן הוא פטור. כעת יש קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים אצל הכוכבית סוגריים לשם דילוג, ליצור רצף בארבע שיטות. בתוך הסוגריים הגמרא מאירה שלשון המשנה יותר מדויק לפי שמואל ורבי יוחנן מרב. ואם אנחנו באמת נדלג על הקטע שבסוגריים, מה אנחנו רואים? אמלי רבי אבא לרב אשי, הכי אמרי במערבה משמי דרב, יש גרסה רבילאי, לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. הסיבה שהוא פתור, כי בניגוד למה שאלינו בהתחלה, היא באה אליי לוניו מייזל, בשורה שלישית, לא דורשים מאנשים להיות כאלו מעיינים והולכים. אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. אנחנו בשלב הזה נלמד רש"י, דיבור מתחיל לפי שאין דרך בני אדם, ותשימו לב איך שרש"י רגיש למה שאנחנו מאוד מאוד מדגישים בשורנו שלנו במפת התלמוד, עניין של מבנה סוגיית הגמרא. מה רש"י כותב? לפי שאין דרך בני אדם המתניתין מהדר. לכן אצלנו בגמרות המסומנות זה תשובה רביעית והשאלה להסביר את המשנה למה פטור. זה הכוונה, אנחנו חוזרים להתייחס למה שכתוב במשנה, וזה תשובה רביעית. ולפי רבי אולי או אולם, איך שתגרסו, זה לא תימה באפלה או בקרן זווית, שלא להגיד שהפטור תלוי בנסיבות פרטניות. אצל שמוע הפטור באפלה, אצל רבי יוחנן בגלל הפטור הוא אך ורק בפנייה בקרן זווית, שבאותו פנייה היה מונח אותו כלי שנשבר. אלא אפילו באורה פטור הנתקל, גם לאור יום בלי מצב של אפלה וגם בלי פניות. ככה בדרך ישרה באור יום אדם בדרך הליכתו שבר קד או חבית שהיה מונח ברשות הרבים, הוא פטור. ודקה של החיבה אלה ליוני ומיזה, מה שראינו בגמרא אצלנו בתחילת העמוד, שורה שנייה, שלישית, מה, אדם יכול ככה ללכת בלי לקבל על עצמו אחריות? נכון, אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו בתוך הסוגריים. אמר רב פאפה, לא דייקה מתניתין, אלא או כשמואל או כרב יוחנן. דאי כרב, רב דיבר ממלא רשות הרבים כולה בחביות. המשנה לא מדויקת כמותו, והגמרא מסבירה. דאי כרב, מה איריה נתקל? מה זה הוא נתקל? מין תנועה כזאת שלא בלי שום כוונה. אפילו שבר נמי, גם אם הוא יזם את השבירה, לא שנתקל ונשבר, אלא יזם את השבירה, גם כן, הרי ההוא פגע בציבור, הוא מילא את כל רוחב ורשות הרבים בחוויות, אז מה רוצים? שאני לא אשבור, גם אם הוא שבר יהיה פטור, למה המשנה מדברת על נתקל? אמר רב זביד משמי דרבה, הוא הדין, אפילו שבר, אתה צודק. גם אותם הולכי רגל רואים מחסום, רשות הרבים חסומה בחביות של איזושהי אדם פרטי שחסם רשות הרבים, ודאי יכולים לשבור. והי דקטני נתקל, למה בכל זאת בחר התנה במקרה הזה? איידי דבאי למתנסיפה, כי התנה רצה לחתור לספר. ומה כתוב בספר של המשנה? המשך המשנה. כתוב, ואם הוזק בה, אותו הולך רגל. נכון, החבית נשבר, ועכשיו יש שברים. אם הוא הוזק בה, בעל חבית חייב בנזקו. אותו שהניח את החבית חייב לפצות אותו על הנזק. אבל כאן אנחנו אומרים, זה דווקא נתקל. דווקא עם השבירה, שבסופו של דבר הוביל לנזק, דווקא אם השבירה הייתה בדרך כזאת, של נתקל, אבל שיבר לא. אבל אם מדובר שאותו הולך רגל, לא נתקל, אלא שבר, מכוון ונוצר מכך שברים ובהם הוא נזרק, אז אנחנו לא נחייב בעל החבית. אנחנו רואים פה קטע שבסוגריים, והוא הסוגריים הזוותיים לשם דילוג, ותראו למה זה יקל על הקריאה. אמרנו ודווקא נתקל אבל שיבר לא, ולכן קטני רשע נתקל, בגלל שהתנא רצה לדבר על המצב שאוזק הולך רגל בעל החבית חייב. מתי? רק בנתקל. ולכן מאחר שבסיפה הדין של חיוב בעל החבית הוא רק בנסיבות כאלה שנתקל, לכן התנא ברישא גם כן דיבר על נתקל. אבל לגבי הדין של הרישא, הפטור של אותו הולך רגל על שבירת החבית, הוא לא רק בנתקל, הוא גם במקרה של שיבר. אז אנחנו נחזור על ההגמר, כי דילגנו על קטע. אמרנו בגלל הסיפה ששם דובר על חיוב בעל החבית בנזק ההולך רגל, אמרנו בגמרא זה דווקא נתקל, אבל שיבר לא. מה הייתה, מה? למה בשיבר לא מטילים חיוב על בעל החבית לפצות על נזקוש נזק שנגרם להולך רגל? תשובה, הוא דאזק הנפשי. אותו הולך רגל שבמכוון שיבר את החבית, ועקב כך נוצר השברים שאין הזיקו אותו, הוא גרם הנזק לעצמו. ולכן, בגלל הסיפה והדין שבעל החבית חייב בנזק ההולך רגל, זה רק בנתקל. קטני רשע, גם הרשע השתמש במילה הזאת, נתקל. אבל ברשע, אני חוזר עוד פעם, זה לא לאפוקי המקרה של שבר, כי גם בשבר הוא יהיה זה ששבר את הרגל במכוון, את החבית במכוון, יהיה פטור. אמר לי רבי אבא לרבה שיהיה חיימי במערב המשמד רבי אליי, קראנו את זה מקודם, נקרא עוד פעם, למה יש פטור על שבירת הקד או החבית ברשות רבים, לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, ולכן אי אפשר לצפות מהם כמו בשאלה, הרי בא אלי יוני ומייזה. לא, אנשים לא, דרכם של בני אדם אינו להתבונן בדרכים, ולכן אפילו לאור יום וגם בלי קרן זווית, אותו שובר, נתקל, סלש שובר, יהיה פטור. הווה עובדה, היה מעשה בנהר דעה שנתקל ושיבר לאור יום וחייב שמואל. שמואל חייב זה שנתקל ושבר לשלם. עוד מעט הגמרא תגיד, זה לא מפתיע אותנו, כי זה מה ששמואל אמר מקודם, שהפטור הוא באפלה. כאן המקרה הזה היה לאור יום. בפומדיטה היה גם אותו מקרה, שבירת חבית ברשות הרבים לאור יום וחייב רבה. יש גלגוסים רבה. בשלמה שמואל, אני יכול להבין למה הוא חייב כשמעתי. זה בהתאם לשיטתו שהוזכר למה שהפטור רק באפלה, לא לאור יום, ואור יום שבר שתשלם. אלא רבה למה כשמואל סביר עלי, זה שרבה, או אם גרסתם רבה, זה שהוא מחייב, האם זה אומר שהוא סובר כשמואל? ואם נאמר שרבה סובר כשמואל, זה אומר שהפטור על השפירה יהיה רק באפלה. הגמרא אומרת לא. אמר רב פאפה, רב פאפה מסביר שמה שרבה פה חייב, זה לא בגלל שהוא סובר כשמואל. קאונה דעצרה אבי, המקרה של השבירה שהתרחש אצל רבה היה, מה זה קאונה דעצרה? זה קרן זווית הסמוכה לבית הבד. כך רשי אומר, ויש עוד תוספת הסבר ברבינו חננאל אצל הכוכבית, פחות או יותר באמצע פירוש רבינו חננאל, וסיקנה דחיהה ועובדה אצל רבה בקרנה דבעצרי כיוון דברשות כעבדי. אלו שניחו את החביות אצל בית הבד ברחוב עשו כן ברשות, אז בגלל שהם בעלי החביות פעלו ברשות, מחייבינן לעוברין ושווין לעיוני ומיזה. כאן מצפים, תראו, אתם מתקרבים לבית הבד, תשימו לב שיש יהיו חביות בחוץ, אבל זולתם, אבל אם לא דובר על כזה דבר באפילה או בקרן זווית, לא היינו מחייבים. דאמרינן, אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים, אז אי אפשר לחייב אותם על כך שהם שברו כלים שהונחו ברשות הרבים בזמן שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. אנחנו נקרא עוד פעם אמר רב פאפה, קרנה דעצרה אבי דכיוון דברשות כעבדי, היה להם רשות להניח את החביות שלהם באותו מקום, באותו תקופה בחוץ, היא באה ליוני ומאיזה, מצפים לאנשים להתבונן כשהם מתקרבים מקום כזה, ולכן אם הם שוברים הם אשמים והם חייבים לשלם. אבל אם לא ברשות, הנתקל יהיה פטור אפילו לאור יום, כפי שראינו אצל רבינו חננאל, כי אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים. בשוליים יש תוספת שלנו הנושא, שם כתבנו שאלת רב חיסטה ששלח לרב נחמן בעניין תשלום עבור בושת. נציין שהקטע הזה מובא בעצם כפתיחה להמשך הסוגיה שדנה בשאלה האם עביד איניש דינה לנפשי. אז בקריאה הראשונה השטחית זה נראה שאין כאן שום קשר לגמרא שעסקנו בו עד עכשיו, אבל אל דאגה, יהיה קשר כמו שציינו עכשיו. הגמרא שלח לרב חיסטל רב נחמן, הרי אמרו בקשר לתשלום בושת, אנחנו מכירים ודיברנו על זה בדפים קודמים, שבאדם המזיק, אדם שפוגע חובר בחברו, אז בנוסף לתשלום של נזק יש גם עוד תשלומים, נזק, צער, בושת וריפוי. כעת נתמקד בתשלום שנקרא בושת. אז יש מין תעריף, הרי אמרו לרכובה, זה אדם שמכה את חברו בדרך המרפא שלו. ורשי אומר הרי אמרו לרכובה שלוש, מנהג הדיינים לגבות מן הבועט את חברו בערכובתו של בועט שלושה סלעים לבושת, לפי שגדולה בושת מכת הערכובה מדחיפת היד. אנחנו רק נוסיף הערה שמופיע בתוספות לקראת סוף העמוד, תוספות מהרי אמרו לרכובה שלושה, יש מפרשים שהתריף הזה לעני שבישראל כמה עבר אחרים, הכל לפי המבייש והמתבייש, כאילו לפי היש מפרשים השלושה סלעים זה המינימום שישולם כפיצוי על הבושת שנגרם עקב תנועה כזאת, מכה כזאת. ולרי נראה דהיינו לגדול שבישראל, דומיה דהיד אתנן בחובר סתרו נותן לו 200 זוז ומובילה לגדול שבישראל. בכל אופן אנחנו נתייחס לשורות הבאות כמין תעריף של פגיעות שונות והתעריף לתשלום הבושל עבורם. אנחנו ממשיכים ולבעיתה, ורשי הזה אומר ברגל חמש, ולסנוקאוט שלוש עשרה. סנוקאוט, אומר רשי, הוא כף של חמור, שיקה בו את חברו. הגמרא ממשיכה עם בעצם השאלה של רב חיסדא, לפנדה דמרה ולקופינה דמרה מהי? מה אם אחד היכה את חברו בפנדה דמרה? מה זה פנדה דמרה? זה הבית יד של, הוא מביא לשון לועזי שמשמעו מעדר, וקופינה מה שאומר הברזל עצמו אצל הנקב, שבסוף אותו כלי, כלי עבודה מעדר, יש חלק ש, של ברזל ש, כמה שנים מבין זה החלק שאתה תוקע בתוך האדמה. והשאלה פה, מה אם אחד היכה את חברו או בידית של הכלי או בברזל של הכלי, מהי? שלח לי רב נחמן ענה לרב חיסדא ככה, חיסדא, חיסדא, כנסה, כמגבית, בבבל. הרי התשלומים האלו הם, ולפי תוספות, הם לא כנס, ממש אלא דין כנס. ותוספות, לקראת סוף עמוד, הוא מסביר, דמילתא דלית בה חיסרון כיס, לא אבדינן שליחותי. אנחנו בבבל לא פועלים או מתפקדים כשלוחי דייני ארץ ישראל, שעצם זה שאנחנו בבבל והיכולת שלנו לדון דינים הוא מכוח כך שיש חכמים בארץ ישראל, ואנחנו עושים שליחותיו. זה מושג שיש להעמיק בה כעת, אין זה המקום. בכל אופן, גבייה של תשלומים כאלו, דברים ש זה נכון, נגרם בושת לבן אדם, אבל זה לא מפחית מערך הבן אדם, אין כאן חיסרון כיס, לכן דינים כאלו אנחנו בבבל לא רגילים, אנחנו לא דנים אותם. אז מה אתה בכלל שואל שאלתך? אז זה מה שתמה רב נחמן. אז בעבר רב נחמן מבין שמדובר פה באדם גדול ששלח את השאלה בכלל, אז אם עלי בכל, אני רוצה לדעת, תגיד לי גופה דעובדה איך אהבה, מה היה עם מה בדיוק קרה במקרים האלה של הפנדה והקופינה שעליהם אתה שואל. כי היה מעשה, זה לא היה שאלה תיאורית. שלח לי, וכאן אנחנו סימנו את ארבע שעות הבאות כתשובה ארוכה, רב חיסדא שולח ומסביר, דהו גרגותא דבית רי. גרגותא זה בער, זה בור מים, מים מכונסים, שעם המים האלו היו נוהגים להשקות שדותיהם. אז היה אחד כזה בור מים, גרגותא דבית רי, שהיה שייך לשני אנשים, וכל יום עבדה לי אחד מן היו עושים בתורנות, יום אחד אני, יום אחד אתה, וכן על זה הדרך. אבל מה קרה? את אחד קדה לי ביום מדלו דילי. אחד מהם בא ביום שלא היה שלו, המלא, ואז השני אומר, יום עדידי, ומה אתה שואת מים עכשיו, אבל זה יום שלי. לא אשכח בי, אבל הוא בשלו המשיך לדלות מים על חשבון השני. אז זה שהרגיש איך אומרים נגזל, שקל פנדה דמר מחי, הוא לקח את הכלי עבודה הזאת והיכה את זה שגזל ממנו את המים. זה מה שקרה. אמר לי רב נחמן, אומר, מאה פנדי בפנדה למחיי, זה בסדר גמור שימשיך להקות את כמה פעמים. אפילו למד אמר לא אביד איניש דינה לנפשי, אדם לא יכול, איך אומר, לקחת את החוק בידיים אפילו אם הוא צודק. אבל יש מה אמר שכל מקרה של סכסוך צריכים להגיע לדיין. אבל מה? במקום פסידה, אם בין ובין, עד שמגיעים לדיין, אותו יפסיד, אביד, איניש, דינה, לנפשי. נסתכל ביחד ברש"י, לא עביד איניש דינה לנפשי, ואפילו דין אמת לא יעשהו לעצמה לילך אצל הדיין, במקום דיקה פסידה, אי עזי לבי דינה, האם אם מחייבים אותו ללכת לבי דין, יהיה לו הפסד. אני קורא עוד פעם, אי עזי לבי דינה, דעד עזי לבי דינה, ואתי כדלי היי, ולא ידע מהי דלי. בינתיים הוא שממשיך לשאוב מים ימשיך ככה, ואני לא יודע כמה הוא לקח, או שמה ייחלו המים מן הבור, ואין לו פירון לזה, כמה מפסיד, ומה יעשה אותו שזה יומו, הוא יפסיד. כי היי גוונה, עביד הנה אשתי לנפשי, כאילו לכל הדעות אפשר לפעול, ולכן רב נחמן אם על זה דובר, שיקר אותו. כאן הגמרא נותנת את הרקע לעניין הזה מבחינת שיטות. דאיתמר, רב יהודה אמר לא עביד איניש דינה לנפשי, כפי שאמרנו מקודם, אפילו אם מדובר בפעולה שהוא לפי הדין, הוא עושה דין אמת, אבל הוא לא יכול כי הוא חייב ללכת אצל הדיין. רב נחמן אמר עביד איניש דינה לנפשי. היכא דאיכא פסידא, כמו שאמרנו מקודם, כולי עלמא לא פליגי דעביד איניש דינה לנפשי, כי פליגי כל המחלוקת רב יהודה ורב נחמן היכא דלכא פסידא. רב יהודה אמר לא עביד איניש דינה לנפשי, כי דלכא פסידא, מאחר שאין לו הפסד בכך שהוא ילך אצל הדיין, לאיזל קמי דיינו, זה מה שמצווה ממנו. רב נחמן אמר עביד איניש דינה לנפשי, כי בדין עביד לא טרח, מאחר שהוא פועל כדין הוא לא יטרח ללכת אצל דיין. וכעת אנחנו מגיעים לסימונים חדשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, ציינו משולש. המשולשים יופיעו בשני כיוונים לאורך הגמרא, אבל כאן אנחנו עם משולש עם השפיץ כיוון מעלה, קושיות על רב יהודה. זאת אומרת, אנחנו נראה מקרים שלכאורה אין הפסד, ובכל זאת עביד איניש דינה לנפשי, וזה נגד רב יהודה. בעמוד הבא, חפכת עמוד א', נראה משולשים עם השפיץ לכיוון מטה, והם קושיות ממקורות שנראה דלא עביד דינה לנפשי אפילו במקום פסידה. ואז בעצם אפשר לומר שאלו יהיו קושיות נגד שניהם, רב יהודה וגם רב נחמן. אז הגמרא מתחילה, מטיב רב כהנא. בן בג בג אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלו ברשות שמה תראה עליו כגנב, אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל. אם יש פריט שלך אצל השני והוא איכשהו מסרב להחזיר לך את אותו פריט, אתה יכול לפעול ככה בכוחנות, רק לא תתגנב אליו בסתר, כי אז אתה בעצם פוגע בעצמך בצורה כזאת. אלא שבור את שיניו, אומר רש"י, כלומר כך בחוזקה וקשיא לרב יהודה, כי לפי רב יהודה היינו מצפים שיש אל תשבור לו את השיניים, אלא תלך אצל הדיין. תוספות בסוף העמוד, אלא שבור את שיניו דלקה פסידה איילי. זה נראה שהמקרה הזה לא כרוך באיזושהי הפסד לבעל החפץ, ואיך תוספות יודע את זה? מדעשר להיכנס שלא ברשות, מאחר שזה כן קיים, יש הגבלה שלא יכול להיכנס, כי אם היה מדובר בהפסד בינתיים, אז היינו אומרים כך כל האמצעים, גם תיכנס שלא ברשות לקחת, כי אחרת תפסיד. אבל על זה לא מדובר, לכן יש כאן קושיה מכוונת לנגד רב יהודה. אמר לי, אז רב כאן הוא הקשה, אז אם אנחנו נצא מהנחה שהוא הקשה על רב יהודה, אז המגיב, המשיב, הוא יהיה רב יהודה, אמלי. ואנחנו ממשיכים לדף חף ח'. מילה אחת קוראים בתמיהה, אמך, כך רשי אומר בראש עמוד, אמך, בתמיהה אומר רשי, כלומר, וכי נראה בעיניך שתשובה זו הוגנת היא, לשנה חינה, אמך, תהי תשובה זו שאינה כלום. נו, מה שאתה מנסה להשיב עליי או להקשות עליי הוא לא קושיה בכלל. בן בגבג, אתה הקשית ממקור שהתנה הוא בן בג, שמו התנה. בן בגבג יחידה הוא שיטת יחיד שסופר עביד אין אשתינה ללפשי ופניגי רבנן עלי. והרבנן חולקים והם מחייבים ללכת לעץ הדיין כמוני. תשובה שנייה, רבי ינאי אמר, מהי שבור את שיניו? לא כמו שאמרנו לפני כן שיפעול לבד בחוזקה. לא, מה זה שבור את שיניו? בדין, כלומר תטבע אותו, תבעיהו, אומר רשי, לדין. אבל על התשובה הזאת של רבי ינאי הגמרא מקשה, אי הכי, מבחינה לשונית, שאתה מעמיד את המקור של בן בגבג בהליכה לדין. אי הכי, ואמור לו, ואומרים לו מבעי אלה, הדיינים אומרים לו, מה זה לשון יחיד ואמור לו? שלי אני נותן. כך הופיע במקור בסוף עמוד הקודם, אבל זה לא יהיה מדויק אם מדובר בתביעה משפטית בבית דין, שלא הוא נוטל, שהדיינים אומרים להוז הסלבן, הם אומרים לו, הם אומרים שלא הוא נוטל מבעי אלי, וזה לא מה שכתוב. קשה, ולכן מצד לשוני קשה לקבל את תשובת רבי ינאי. תשמע, אנחנו ממשיכים כפי שהמשולש מצביע, קושיה נגד רב יהודה. שור שעלה על גבי חברו להורגו, הוא בא בעל התחתון, השור שעומד בסכנת השור התחתון, והוא הבעלים בא ושמט את שלו ונפל עליון ומת, פטור. אותו שור תוקף כעת נופל בגלל שהוא שמט מתחתיו את שור הנתקף, ואותו שור עליון עכשיו מת, פטור. הבעל התחתון לא חייב לפצות על כך, על מיטת שור עליון. מי לב במועד, אותו עליון היה שור מועד. דלקה פסדה, אין כאן איזושהי חשש שאם יקרה משהו לתחתון התוקף, אם היה שור תם, היה משלם רק חצי נזק, וזה באמת יפסד לבעל התחתון. לא, אלא מה, אנחנו מדברים שהעליון היה שור מועד, ובמקרה שמה שהתחתון היה מת בגלל ההתקפה הזאת, לא היה מפסיד בעל שור התחתון הזה. במילים אחרות, אם אנחנו נעמיד את זה במועד, זה מקרה שאין בו פסידה, ובכל זאת מותר לעשות דין. אוקיי? ככה ראינו פה שהבעל התחתון שמט את שלו, ואין בעיה שגם אם העליון מת הוא פטור. זה קושיה על רב יהודה. אין כאן עניין, לא אומרים אל תתערב, יהיה מה שיהיה ותלך לדין. אז זה קושיה על רב יהודה, כי כאן אנחנו רואים עביד איניש דינה לנפשי. הגמרא דוחה, לא מדובר על מועד, התוקף פה בתם, כי אם ההתקפה הזאת יוביל למיטת התחתון, בעל שור התחתון יפסיד, הוא יגבה רק חצי הנזק. דעיקה פסידה, ואמרנו שאם יש הפסד לכולי אלמה, אבידין יש דין לנפשי. אי הכי, אם מדובר במצב כזה, אימא סיפה דחפו לעליון, אם בעל התחתון לא שמט מתחתיו את, את שלו, אלא הוא דחף בידיים את עליון, הוא מת, ועקב כך שואל יון התוקף, מת, חייב. אותו שור, אותו בעל השור התחתון יהיה חייב, והיא בתם עמי חייב. תוספות בראש העמוד מסביר, והיא בתם עמי חייב, בשלמה היא עירי במועד, יש לו להתחייב, יש לחייב את זה שדחף את העליון שינו בהול, והיה לו לשומתו. היינו מצפים שלא יתקוף באופן ישיר את העליון, מאחר שהוא בכל מקרה יקבל פיצוי מלא, זה הכוונה. ואם היה מועד, הוא לא בהול, וואי, אני עומד להפסיד משהו. אז ולכן הוא היה יכול לפעול בצלילות הדעת, ובכך היינו מצפים לו לשומתו. אבל היא בתם עירי, כמו שאתה אומר, כדי להגן על רב יהודה, אם מדובר בתם, לא סלקה דייתך שהיה לו לשומתו, לפי שהוא בהול. אותו בעל התחתון הוא חושש, הוא עומד בפני הפסד שירי להפסיד, ולא מסיק הדעתי לשומתו. לא היה עולה לו בדעת שיש להדיף לשומתו, הוא פשוט חושש בהפסד שהוא עומד להפסיד, ופעל בלי שאנחנו נספר ממנו לבלו בצלילות הדעת. ולכן למה, אם מדובר בטעם, למה אמרנו דחפו לעליון ומת, למה הוא שיהיה חייב? הגמרא עונה שהיה לו לשומתו ולא שמתו. הגמרא עונה שבכל זאת שהיה לו לשמתו ולא שמתו, היה לבעל התחתון לשלוף מתחת העליון את שלו, ולא לדחוף אותו בידיים. נכון, היה הווה מינה, שכמו כפי שתוספות הסביר, והחידוש הוא פה, שאף על פי כן, אף על פי כן שהוא היה בהול, היה בכל זאת עליו לשמתו, ולא לדחוף את העליון בידיים. אחר כך מצאתי שכך אומר הגותם לא הרואים שמודפס בסוף המסכת. תשמע, עוד פעם קושיה נגד רב יהודה, הממלא חצר חברו כדי יין וכדי שמן, בעל החצר משבר ויוצא, משבר ונכנס, ולכאורה אין כאן הפסד לבעל החצר. בכל זאת מותר לו לפנות מקום כדי שהוא יכול לצאת. תוספות מאיר משהו יפה כאן, משבר ויוצא, אף אגב דליאל אמרינן שהיה לו לשומתו, וגבי השור שעלה על גבי חברו, אמרנו שאם הבעל התחתון דחף את העליון, אז הוא חייב לפצות על מיטתו. ולמרות שאמרנו כך, היינו משום דלקה תירחה בשמיטה יותר מדחיפה. אבל הכה, לא אטרחו לסדרן זה על זה. בעל החצר שבינתיים חברו מילא את חצרו בכדי יין, לא מצפים מבעל החצר להרים כד ולהניח אותו על כד כדי לפנות לו דרך. ומה בסופו של דבר רואים? עביד איניש דינה לנפשי, גם במקום שאין הפסד. אמר רב נחמן בן יצחק, ממשיך הגמרא, משבר ויוצא, מה שכתוב פה משבר ויוצא לבית דין, משבר ונכנס להביא זכויותיו, ואם הוא לא יביא הזכויותיו הוא עלול להפסיד. אנחנו נתייחס לדיבור המתחיל להביא זוכיות בתוך רשי, מה הוא כותב? כגון אם היה זה טוענו, או זה שהביא את הקדים מילא את החצר, היה טוען שהחצר שלו, וצורך זה מי שכעת הוא נראה לנו כבעל החצר, להביא שטר מחירה שקנאה, ואם הוא לא יצליח אז הוא יפסיד, אז זה בעצם מקרה של הפסד, ובמקרה כזה לא כולי אלמה עבד איניש דינה לנפשי. ממשיך הגמרא, תשמע מניין לנרצה, עבד עברי שרצו את אוזנו כדי לאפשר לו לעבוד כעבד עברי עד היוביל, שקלו לו ימיו, הגיע לסוף תקופת השירות שלו, ורבו מסרב בו לצאת, והאדון לוחץ עליו, תלך הביתה, תעזוב, וחבל ועשה בו חבורה, תוך כדי הלחץ הזה, נקרא לזה לגרש אותו, הוא חבל בו ועשה בו חבורה שהוא פטור, למרות ששהיית העבד בשלב הזה, בשלב הקושה, אינו גורם הפסד. תמד לומר, השאלה הייתה מניין שאותו אדון פטור על החבלה. תמד לומר, לא תיקחו כופר לשוב, ודורשים לא תיקחו כופר לשב. תסתכל ברש"י, לא תיקחו כופר לשוב, דרוש בי לשב, למי שרוצה לשוב לקלקולו ולהיות עבד, לשנה חינה לשב, למי שדינו להיות שב אל משפחתו ואינו רוצה, לא תיקחו לצורכו שום ממון. אז עד כאן אנחנו רואים שעביד איניש דינה לאפשר אותו אדון, יכול לגרש אותו גם אם הוא גורם לו חבלה, וגם שלא נראה לנו שיש איזושהי הפסד. קושיה על רב יהודה. הגמרא עונה, ואנחנו סימנו פה, הוספנו מספר 1, בעוד כמה שעות יהיה מספר 2. הכה במאי עסקינן, בעבדה גנבה, יש הפסד. העבד הזה הוא גנב. שאלה, עד הידנה לא גנב והשתה גנב, מה עד עכשיו הוא עבד אצלו, הוא לא גנב, ועכשיו הוא כן יגנוב? התשובה, עד הידנה הווה עמת דרבה עלי, עד עכשיו הוא היה במסגרת עבד מול אדון, אז היה לו מידה של אימה מפני רבו, אדונו. השתה עכשיו שהוא הגיע לסיום תקופת העבדות, לת לי אין תדרה בילס, לכן זה לא תמוע שעד עכשיו לא גנב, ועכשיו יש כאן חשש שהוא יגנוב, ולכן זה מדובר פה במקום של הפסד. רב נחמן יצחק אמר, בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית, עד העידנה אתרה, עד עכשיו עבד עברי מותר בשפחה כנענית, והשתה שהוא כבר לא עבד, איסורה, וכאן רש"י מוסיף את העיקר, איסורה ורשאי להלקותו ולהפרישו, ואדון יכול להפריש אותו, הרי הוא לא יכול להישאר עם אותה שפחה. דהי דינה, מה שרבו חבל בו, לאו לנפשי, זה לא נקרא דינה לנפשי, ולכן אין כאן קושיה על רב יהודה. אנחנו ממשיכים בגמרא, וכאן אנחנו רואים משולש בכיוון הפוך, והקדמנו כבר שזה כיוון קושיה שונה, וגם פה בשוליים כתבנו קושיות ממקורות שנראה דלא עביד דינה לנפשי אפילו במקום פסידה. תשמע, המניח את הקד בשוט הרבה עברה אחר ונתקל בה ושברה, פטור. תמה דנתקל בה, השברה, אם אותו עובר דרך היה שובר את הקד, הוא היה חייב לפצות את בעל הקר על, על ההפסד. ואנחנו נוסיף, הוא מדובר בממלא רשות הרבים בחוויות, ובכל זאת חייב, למרות שיש כאן הפסד, לא יכול לעבור, וקשה לכולם, לרב יהודה וגם לרב נחמן. אמר רב סביד משמי דרבה, הוא הדין, אפילו שברה, הוא יהיה פטור. היא, מדובר בהפסד, אנשים לא יכולים לעבור. והיידה קטני נתקל, אז למה התנא בחר בדוגמה הזאת? ואגב, אותו שאלה ותשובה ראינו מקודם, וכאן אנחנו נחזור על זה. אז למה התנא, אם הפטור הוא גם אם שבר ביוזמה, ולא רק נתקל, למה התנא מדבר על נתקל? איידי דגבי מיתני סיפה, אם הוא זק, אז מה קורה? בעל חבית חייב בנזקו, זה דווקא נתקל. כדי לחייב בעל החבית על נזק שנגרם לאותו עובר אורח, זה רק אם אותו עובר אורח נתקל, אבל שבר לא. והוא אזיק נפשי, כי אז זה ששבר ביוזמתו, הוא גרם לעצמו את הנזק, אז אי אפשר לחייב בעל החבית על נזקו. ולכן קטני רשע נתקל, ולכן הרשע השתמש בנתקל, כי התנא צפה שהוא רוצה להגיע לסיפה, וזה רק במקרה של נתקל. אבל ברשע לא רק נתקל ושברה פטור, אלא גם אם ביוזמתו שיבר את החבית גם כן פטור, כי מדובר בהפסד, אנשים אחרים לא יכולים לעבור. לפני שנתקדם, נתייחס לפסוק שהוספנו בשוליים. בדברים פרק חפה פסוק י' א', כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, וקרבה אשת האחד הציל את אישה, מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושב. פסוק י' ב', וקצתה את כפה, לא תחוס עיניך. הגמרא תשמע, וקצותה את כפה, הכוונה ממון. וכפי שניתן להבין מהפסוק, האישה הזאת התערבה כדי להציל את הבעל שלה, והיא תפסה במבושב של התוקף, והיא חייבת לשלם על כך. מי לאו, בשאינה יכולה להציל על ידי דבר אחר. כדי להפסיק את התוקף, היא הייתה נאלצת לתפוס אותו באותו מקום רגיש בגופו של הגבר. ובכל זאת, זה נקרא מקום של פסידה, ובכל זאת היא חייבת לפצות על על הבושה שהיא גרמה. אז מה רואים? קשה גם על רב יהודה וגם על רב נחמן, שבמקום פסידה לא עביד איניש דינה להפשי, ואם הוא יעשה כך הוא יצטרך לשלם על כך. הגמרא דוחה, לא, שיכולה להציל על ידי דבר אחר, היה לה אפשרות אחרת, ולכן היא חייבת לפצות. אבל אינה יכול להציל על ידי דבר אחר, פתורה. אז כך נראה לדייק, שאם לא היה אפשרות אחרת, היא תהיה פתורה. שואלת דוגמה, היא הכי, אם יש לחלק בין יכולה לאינה יכולה, לתני סיפה, ושלחה ידה, פרט לשליח בית דין, שליח בית דין שגורם נזק למישהו במסגרת השליחות שלו, אז הוא פטור. אז התנא הזה מחלק בין האישה שהזיקה לשליח בית דין שהזיק. האישה חייבת והשליח בית דין פטור. למה להראות חלוקה כזאת בזמן שיכולת לראות חלוקה בדוגמה של האישה עצמה, לפלוק ולתניק בדידה. תישאר אצל האישה והפעולות שלה, ותעשה חלוקה כזאת. באמת, ואומרים שחייב לשלם ושיכולה להציל על ידי דבר אחר. אבל אינה יכול להציל על ידי דבר אחר פתורה. למה הגעת לשליח בידין? הגמרא עונה. הכי נמי כמר. כל מה שאנחנו אומרים זה בעצם צודק, והכל כלול בדוגמה של האישה. הכי נמי כמר. באמת אומרים, מתי מחייבים תשלום? בשביל להציל על ידי דבר אחר. אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, נעשה ידע כשליח בית דין ופתורה. תשמע. הרי שהייתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו. בבעל השדה מפריע לו שהרבים עוברים בתוך השדה שלו, אז מה בעל השדה עשה? נטלה ונתן להם מן הצד. הוא סתם את המסלול שעברו שם הרבים, והוא נתן מסלול חלופי מן הצד. מה שנתן נתן, ושלא לא הגיעו. מה שהוא סתם לא נשאר אצלו. אז מה אנחנו רואים? מה שהוא נתן להם מן הצד זה ישר של הרבים, ומה שהוא חשב לקבל עצמו לא צלח. ואי אמרת אבית איניש דינה לנפשי לנקוט פזרה, ולטב שהוא ייקח מקיל וישב על הדרך הראשון וייקח את זה לעצמו. אנחנו נסתכל ברשי. לנקוד פז ולטב, ייקח מקיל וישב על דרך הראשון, דה דינה הוא, דה אמרת מה שנתן נתן. זה משמע שהוא פעל כדין וכסדר, כי כתוב שמה שהוא נתן להם זה באמת יש עליהם, אז הנה הוא נתן להם מסלול חלופי, אמר חילוף מעל יהווה. ובכל זאת, מה רואים? ושלא לא הגיע. הגמרא עונה. אין כאן קושיה, ותשימו לב, אנחנו הוספנו מספרים, שלושה מספרים, שלושה תשובות. שלוש תשובות. אמר רב זווית, משמי דרבה, גזירה, אם אנחנו ניתן לבן אדם הזה לפעול כמו שהוא פעל, אנחנו חוששים שמה ייתן להם דרך הקלטון. כאילו הדרך החלופי לפי רב זווית הוא דרך הוגן ונוח, הכל טוב. אבל אנחנו חוששים שאם ניתן לו לפעול מישהו אחר או פעם אחרת, הוא ייתן להם דרך הקלטון. שאז זה לא דינה הוא, דרך הקלטון, דרך שיותר שגורם הליכה נוספת ממה שהם היו רגילים, הוא בעצם מפסיד אותם. זה לפי רב זוויד משום גזרה. אבל רב משרשיה אומר מה שקרה פה ושלא לא הגיע בגלל רב משרשיה אמר בנותן להם דרך הקלטון, הוא בפועל נתן להם דרך הקלטון. הוא לא פעל כדין, אבל לפי רב משרשיה, אם היה פועל כדין, הוא נותן להם דרך חלופי שהוא לא פחות, הוא לא יותר גרוע ממה שהיה מקודם, היינו נותנים לו לפעול. רב אשי אמר, כל מן הצד דרך הקלטון הוא קרובה לזה, אבל מה? הוא רחוקה לזה. ורשי אומר, קרובה לזה, לירות היושבים סמוך לאותו צד, ורחוקה לזה, לאותן הסמוכים לצד האחר, שצריכים להקיף כל סביבות השדה, וכשהייתה באמצע השדה, לא היו מקיפים כל כך. הגמרא שואלת, אי הכי, שלא נחשב כדין משהו נתן להם מן הצד, למה לא יכול לקבל את 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 מה שהוא נתן להם, אמרנו, מה שהוא נתן להם הוא לא היה טוב, למה הוא לא יכול לקבל את זה בחזרה? אז אנחנו נקרא את הגמרא, אבל אנחנו נקרא לפי הגרסה שמופיע בתוספות. ולכן יש כאן שלוש מילים בסוגריים, שבמקום זה נקרא מה שתוספות אומר, וגם הוספנו את זה בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות, נקרא כך, אי הכי עמי מה שנתן נתן. אז למה להו? אני רוצה לקרוא עוד פעם. אני רק רוצה לדייק את עצמי, אנחנו עיקפנו בסוגריים ארבע מילים, ובמקום מה שמופיע בסוגריים אנחנו נקרא לפי גרסת התוספות, אי הכי מה שנתן נתן עמי. למה הוא לא יכול לקבל בחזרה מה שהוא הציע לרבים? למה להו שקולו דיתחו, אז שיגיד להם שכך בחזרה את המסלול שהיה באמצע השדה, והבו לי דידי ותנו לי מה שנתתי לכם בינתיים. הגמור עונה, למה הוא לא יכול לקבל בחזרה מה שהוא נתן להם? משום דרב יהודה, בגלל הדין של רב יהודה, דרב יהודה, מיצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. אז זה מקביל לכאן, שהם כבר תפסו, בגלל הוא נתן להם, הוא נתן לרבים את המסלול החלופי, זה בגדר מיצר, מיצר באופן מילולי זה גבול, אבל זה גבול שעליו אנשים הולכים, והחסיקו ברבים, אתה לא יכול לקלקל, אתה לא יכול לקחת את זה מהם. תא שמה, בעל הבית שהניח פאה מצד אחד, ובאו עניים ונטלו מצד אחר, זה וזה פאה. ואי אמרת עביד איניש דינה לנפשי, עמי זה וזה פאה, למה הוא צריך להפסיד? לנקוד פזרה ולטיב, כמו שראינו מקודם אותו ביטוי, שיקח מקל וישב ויקח מה שהוא עצמו הניח להם, שיקח את זה בחזרה. אמר רבה, מהי זה וזה פאה? באמת הוא יכול לזכות בחזרה מה שהוא הניח להם. אז מה הכוונה זה וזה פאה? לא שהם יכולים לקחת את זה, אלא מה? לפוטרן מן המעשר. ברגע שהוא הניח את זה כפאה, חל עליו דין כמו שער פאה, שאין צורך להפריש מעשרות מן הפאה. נכון הוא זוכה בזה בחזרה, אבל היה שלב שהוא קבע, הניח את זה כפאה כדתניה. ויש מקור למה שאמרנו, המפקיר את קרמו, וגם פאה זה הפקר. אז מי שהפקיר את קרמו והשכים בבוקר ובצרו, כאילו הוא לקח את זה בחזרה אחרי שהוא הפקיר אותו, חייב בפרד, בעוללות ובשכחה ובפאה. המתנות עניים האלו חלות, הוא חייב, כאילו שהכרם ממש שלו. נכון? בהתחלה הוא הפקיר אותו, אבל גם הוא זכה בזה בחזרה. אז אין כאן מספיק, נקרא לזה, כוח הפקר לפתור אותו מכל המתנות עניים אלו ששייכים בעיקר בכרם. איזה פרט או לולות, זה קשור לשקולות של ענבים, וגם בכרם שייך שכחה ופאה, הוא חייב בכל הדברים האלו, אבל מה? הוא פטור מן המעשר. אז גם אצלנו, שהוא הניח קצה מסוים של השדה כפאה, העניים לקחו פאה אבל מקצה אחר, אז מה שהוא הניח להם, הוא כן יכול לזכות בה בחזרה. ולכן אין כאן איזו קושיה שרואים שאדם לא יכול לעשות דינה לנפשי בכל מקרה גם במקום פסידה. למה? אין כאן מקום פסידה בכך שהוא לא יכול לקחת בחזרה את מה שהוא הניח, ומה שכתוב זה וזה פיה זה לגבי הדין הזה שהוא פטור מן המעשר. ואנחנו נעבור על הדין הזה דרך רש"י. מצד אחד אמרנו שאם הוא במקור שצוטט פה שהם הפקיר את קרמו והשכים בבוקר בצור, רש"י אומר פה חייב בפרד בעוללות, אף על גב דהפקר פטור מפיעד אתנן, כלשהו אוכל ונשמר חייב במעשר ובפיעה, אפילו הכי כי היי הפקר חייב בכל הני. הפקר כזה שהוא הפקיר ובבוקר השכים ובצור, זה לא פותר אותו, כי למפורש תימא בארגוז הליצים תכתיב בי תעזוב יתרה. מבחינת גזירת הכתוב, כתוב תעזוב יתרה, זה מראה שאם הוא חזר וזכה בו אז הוא לא יהיה פטור, הוא פטור ממעשר. זה לא כתיב בי תעזוב יתרה, על מה? הפקר כל דהו פטור ממעשר, כנתן כלשהו אוכל ונשמר חייב במעשר. וכאן מאחר שהוא הפקיר את זה, אז זה לא נחשב נשמר, למרות שאחר כך הוא חזר וזכה בו. עד כאן שיעורנו להיום.